בטלפון. אנחנו אומרים שבת שלום לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי.
שבת שלום ומבורך לכם, למאזינים כולם.
כן, כבוד הרב, אנחנו בשם המאזינים, בשם הצוות, מברכים את הרב שוב, חילך להורא את הכבוד הרב. ואיתנו שאלה מהפורום, שתי שאלות שקשורות לצדקה, ואני אנסה או שנפריד אותם, אולי נתחיל בשאלה הראשונה. שואלת מאזינה שנהגה לתת צדקה כמידי פעם בפעם לבית כנסת מסוים, בדרך מסוימת, אם זה בספרים או בתרומה, וכרגע מסיבות שונות היא לא יכולה להמשיך לתת שם לבית הכנסת הזה. מה עליה לעשות כשהיא רוצה לקיים ולהמשיך את מצוות הצדקה הזאת?
אז קודם כל, בסתם אני מדבר, בסתם ניתנה צדקה, אין חובה לתת באופן קבוע. ואם היא הייתה נותנת לפרקים מתי שהיה מזדמן לה, היא וכרגע לא מזדמן לה או לא מתאפשר לה, היא פתורה. מתי כן יש חיוב? כאשר היא הייתה נותנת סכום קבוע או בזמן קבוע, או חפץ קבוע שהייתה נותנת אותו באופן קבוע והיא הפסיק, רוצה להפסיק עם זה, אז היא צריכה לעשות התרה בפני שלושה בני אדם. שלושה מגיד בר מצווה ומעלה, תאמר להם שהיא מתחרטת שלא אמרה בלי נדר. כל זה כאשר זה היה דבר קבוע בזמן קבוע. לדוגמה, אתה נותנת מדי חודש באופן קבוע, לא פעם כן ופעם לא, או הייתה נותנת איזה סכום קבוע לשנה או סכום קבוע לשבוע, מדי פעם הייתה נותנת, זה נקרא כבר נדר. כל דבר שנהגנו בו שלוש פעמים ולא אמרנו בלי נדר, אז זה הופך להיות נדר, וכשמבטלים אותו צריך לעשות התרה. אבל כאשר הייתה נותנת רק מתי שהיה מזדמן לה, ועכשיו לא מזדמן לה, היא פתורה ואינה צריכה לעשות התרה.
חזק וברוך, תודה לשואלת וישר כוח לכבוד הרב. ועוד שאלה של אברך מהמרכז, קצת מורכבת לעניין הצדקה, בעניין הפרסום שרק אחוזים מעטים מאלה שגובים את הצדקה מגיעים אכן ליעדם. אומר המאזין האברך מבני ברק, יש תופעה שהרבה הרבה אנשים דופקים בדלת ומבקשים צדקה, והאישה שם היא אישה בסך הכל משפחה שמתפרנסת בסכום פעוט של כ-2,000 שח. היא מתביישת, היא נותנת להם סכום גבוה, לעתים אפילו מדובר בקבצנים שאינם בני עם ישראל. כן, זהו, הוא שואל איך הוא רוצה שלא יהיה תקלה.
האישה נוהגת לא נכון. צדקה היא לא ניתנת מתוך רחמנות. יש פוסקים שאומרים שנתתי את זה מתוך רחמנות, לא קיימתי את המצווה, אלא אני צריך לקיים מצוות צדקה כיוון שבוראי ציווני, ולא אם איזה מישהו השפיע עליי ועידד לי את הרגשות, אז בגלל זה אני נותן צדקה. יש פוסקים שאומרים, הגאון חידה מביא את זה, גם הדודה ביהודה, שניהם כאחד צורנים שזה גזל. זאת אומרת, כבעי צדקה שעושים כל מיני תעמולות וכל מיני דברים גימיקים וכל מיני דברים צבעוניים כדי למשוך ולהוציא כסף מהשני, זה גדר של גזל. ונחזור לעצם השאלה, אם יש חיוב לתת צדקה. יש חיוב לתת צדקה, נכון, מהתורה, והחיוב הוא עובר גם עליו, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. הגמרא במסכת בבא בתרא כבר לפני 1,600-1,700 שנים התייחסה לתופעה הזאת, והגמרא משיבה, שואלת את השאלה הזאת, איך אנחנו נעשה, מעלימים ידינו מן הצדקה? משיבה הגמרא שכיוון שיש רמאים, אז הם פותרים אותנו מלתת, ולולא הרמאים, כך לשון הגמרא, לא היה לנו חיים. שכן ירמיה הנביא, כשכעס על אותם יהודים שרצפו אותו והשליחו אותו לתוך הבור והשליחו עליו אבנים גדולות, רצו להורגו, כמו שאמר, צמתו בבור חיי וידו אבן בי. אז וכמו שמובא בספר ירמיה, שבחצר המטרה שמו אותו בתוך הבור, אז הוא כשכעס אמר, יהיו מוכשלים לפניך בעת אפיך עשה בהם. מה פירוש בעת אפיך עשה בהם? אמרה הגמרא שאמר ירמיה שכאשר יבוא עליהם אנשים שמבקשים צדקה, הכשילם בבני האדם שאינם מהוגנים. כלומר, אנשים לא ראויים, או שהם עניים באמת, אבל הם לא מברכים או לא מקיימים מצוות, אז אין מצווה כל כך לתת להם צדקה. מכאן למדנו שלא נותנים צדקה אלא רק כאשר אנחנו יודעים שהמקבל הוא באמת זקוק. כאשר לא, לא צריך. עכשיו, לגבי עצם השאלה של האישה הזו, בוא נוריד את זה מסדר היום, מהשולחן, כיוון שהיא בעצמה, כמו שאומר האברך, הם חיים על 2,000 או סכום זעום, 2,000 או 3,000, הם חיים בחודש, זה בכלל לא מזכורת. האנשים האלה הם עצמם זקוקים לקבל צדקה, והם לוודאי לא צריכים לתת צדקה. די שיתנו סכום מסוים, נגיד סכום סמדי של שקל אחד בחודש כדי לקיים מצוות צדקה. ובוודאי שממעשרות גם כן הם פטורים. אבל אני מדבר כעת על מי שיש לו ויש לו אפשרות לתת. אסור לו לתת כאשר הוא רואה איזה עני שאינו הגון, או כאשר יש לו צד חשד שהאיש הזה מתחזה, או שהכסף לא הולך למקור. ומאז השידור הגיעו לי עדויות יותר נוקבות וחמורות יותר ממה שהיה לי, ולכן לא דיברתי רק מעשר מן המעשר, וצריך בהחלט לתת את הדעת, לחקור ולדרוש נכון, שאם העני הזה הגון ואם המשפחה הזו באמת זקוקה, ואז לתת לאותה משפחה. כי פשוט, למה אני אומר את זה? כי בדרך נופלים לנו העניים האמיתיים, כי בדרך יש המון המון אברכים שיושבים וממיתים עצמם בעולה של תורה ומטופלים בילדים קטנים, ואין דורש ואין עוזר ואין מבקש. לפעמים היתום מצבו הרבה יותר טוב מאנשים שיש להם הורים שאין להם מה לתת להם לאכול. אמר לי פעם חבר בישיבה שהוא היה ילד בתלמוד תורה, היה רואה את החבר שלו היתום, מה שיש לו, עד כדי כך שהוא היה אומר על עצמו, הלוואי והוא היה יתום והיה לו את כל זה, עד כדי כך. זאת אומרת, לא תמיד הדבר שמנגנים בו הוא המצווה הנכונה, וזה לך לכיוון החץ. לא, אתה צריך להיות בעל שיקול דעת נכון, להתייעץ עם תלמיד חכם נבון. גם התלמידי החכמים צריך שיהיו יודעים את המצב האמיתי לאשורו, לעומקם של דברים, מי מפקח על ההכנסות ומי מפקח על ההוצאות, ועוד יש כספים שלא ניתנים תמיד לפיקוח שנכנסים מן הצדדים. כל זה צריך סגירת קצוות ולייעד את הכסף למקומות הנכונים, כי יש ברוך השם ולצערנו המון המון משפחות שהן באמת נזקקות וזקוקות להרבה הרבה עזרה, ונמנעת העזרה מהם בגלל אותם רמאים שלוקחים את הכספים לצערנו. ולכן לא להתייחס למה שאנשים אומרים ולא לאלה שדופקים בדלתות. השם יהיה בעזרכם.
אמן ואמן. תודה. ופתחנו במעלת הצדקה, והנה המאזין הראשון היום, סגים מרצליה, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני רציתי להפנות לרב בשאלה בנוגע לחוף הנפרד לנשים בהרצליה, שכותבים שהוא למאדרים מן המאדרים. ואני אגיד לך, אשתי שלחה מכתב לראש עיריית הרצליה, גברת יעל גרמן, והיא כתבה לה, תראי, יש פה 5 מצילים, ומתי שאנשים הם נהיים 10. ולא רק זה, יש מוכרים ומוכרי כיסאות ושומרים וכולם מסתובבים. לא רק זה, המצילים שוחים עם אנשים, מסתובבים איתם בחוף וכותבים שזה למאדרים מן המאדרים. הרב, רק הרב ישמע אותי, רק את התשובה של מלשכת ראש העיר. אז מלשכת ראש העיר יעל, אז הם כתבו שהמצילים באישור, המוכרים באישור, כל השומרים כולם באישור. אני לא מבין, חוף שזה של נשים, ומלך חשבו עכשיו שיעשו את זה, שבוע שעבר הם היו ממש אותו דבר, לא נשאר אותו דבר. אז זה שוחים בין אנשים, מסתובבים בין אנשים, וזה למיידרים מן המיידרים, וזה החוף הנפרד בהרצליה לנשים.
אז הנשים הללו הן חוטאות ומחטיאות את הרבים. הנשים הללו שהולכות למקומות שיש אפילו גבר אחד ואפילו גוי, הן חוטאות ומחטיאות, כי זה איסור דאורייתא. אז בוודאי שהדבר הזה אסור. עכשיו
מפרסמים שזה מאדרים מהמאדרים.
תענה התמה הגדולה שכולם מקשים על מה עשה השם ככה, 7 ראשי ישיבות גאוני עולם הלכו לנו בחודש אחד, אסונות כאלה נוראים, זוג נדרס על ידי 3 מסעיות עם אישה בהיריון, איך כל קורים דברים כאלה אכזרים, ילד קטן מבוטר לחלקים עד שקשה היה להביא אותו לקבר ישראל ויכלה הזמן מלתאר את גודל האסון, זה בגלל הדברים הללו. לא שאני משייך, אבל סליחה, התורה הקדושה אומרת כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. זה יגדל פי כמה וכמה שזה נעשה על ידי נשים נשואות, ועוד יותר חמור שזה נעשה בהתר של רבים. זה הרבד כותב על זה שעוון כל הקהל תלוי בזה, וזה לא עוון של איש פרטי, זה לא עוון של אותו שעושה את העבירה, רק ודאי אותו שעושה את העבירה עבריין גמור מדאורייתא. בגמרא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא, אבל כאן הציבור עצמו השם יצילנו, וכמה צריך להתפלל להוריד מהאחריות של כולנו, של כל ישראל ערבים זה לזה. ולכן יפה עשית שעלית ומחית, ואני מצטרף למחאה שלך של הדעת שהמקום הזה הוא לא מהדרין ולא מן המהדרין. יישר כוחך.
שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום, יישר כוח לסגי מהרצליה, ואנחנו מאזינה מפתח תקווה. שלום לגברת לאה.
שלום, קודם כל יישר כוח גדול לרב שבאמת מאיר את עינינו.
תודה.
שקדוש ברוך הוא באמת יאריך את ימיך בבריאות. כבוד הרב, אני לפני שבועיים הבן שלי עלה לשידור, ובהכוונתך החלפנו ברוך השם את השם שלי מעידה ללאה, ורציתי שהרב יברך אותי על השם החדש.
אז שם האמא?
שרה.
שרה?
כן.
יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתברך את כל עמך ואת ישראל, את כל המאזינים העיקרים שלנו ואת כל עמך ישראל בכל מקום שהם, בכללם את לאה בת שרה, לחיים טובים ושלום, מלא כל משאלות ליבה וליבנו לטובה ולברכה, לבני חיי ומזונה וחיים טובים לאורך ימים ושנות חיים, ונזכל בקרוב לשמוח בשמחת ישראל ובנחמת ציון בירושלים, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
אמן, תודה. ורציתי עוד בקשה אחת, שתברך את הילדים היקרים שלי, שמואל וחנה, בני לאה.
בסדר, הקדוש ברוך הוא יברכם ויצליחם. בכלל הברכה שברכתי אותך, גם הם נמצאים בתוך הברכות כולם, כל המאזינים כולם. תודה.
אמן, תודה רבה.
תודה לך לאה מפתח תקווה, יישר כוח לכבוד הרב. הרב, יש פה שאלה לגבי אישה שצמה שלושה ערבי ראשי חודשים אחרונים, היא קיבלה עליה בלב לצום, היא לא אמרה שזה נדר, והנה יש בזה מעין חזקה איך עליה לנהוג אם היא רוצה להפסיק.
לא הבנתי מה היה.
היא צמה בשלושת ערבי ראשי החודשים האחרונים.
ולא אמרה בלי נדר.
ולא אמרה והיא רוצה...
אז היא צריכה לעשות התרה. בהחלט צריך לעשות התרה על זה. לכן צריך להיזהר בכל מנהג של מצווה שאדם עושה, שעולה בדעתו לעשות, מיד לומר שאני עושה את זה בלי נדר ובלי תנאי, ובכל מקרה שארצה אוכל להפסיק ולא יהיה בשום עוון.
כן, נכון, ככה יש באיזה מעין חזקה, כמו שאומר כבוד הרב, עליה לעשות תתרה. ואנחנו עם משה מהרצליה, שלום לך משה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול שאלה, יש לנו בבית הכנסת אולם שבו אנחנו משתמשים בו שיהיה רק שמחות, כן? ובפרט בשבתות לסעודה שלישית אחרי תפילת מנחה, תהילים, אנחנו מבלים בו עד הערבית, וצריכים את המסגן, ויוצא כאילו אני מכין את המסגן וכאילו הלילה הוא פועל בחינם, בחינם רוצים לחסוך בחשמל. ואז אמרו לי שעל פי ההלכה אני יכול לעשות את כל החנות ורק את הצ'ופצ'יקים של השעות שאני רוצה בערב לכוון אותו בבוקר. האם זה מותר על פי ההלכה? כי אמרו לי
כל אתה צודק, כל מה שהתירו לעשות, כן, שבשבת עצמו להזיז את המחוגים שם או את הקליפסים שנמצאים, כן, בשעון, התירו את זה רק במקרה של שגגה יוצאת דופן או במקרה של אונס, אבל לא שלכתחילה אני אעשה, כן, שבשבת עצמו אני אעשה, זה לא נכון לעשות את זה. מה שכן אפשר, אפשר לומר לגוי, אם יש גוי שם שיעשה, אבל לא שידליק ויחבא, אלא שיכין, הוא יכונן את השעון ויעשה גרם כיבוי, גרם הדלקה, אבל לא שהגוי ידליק או יכבד לצורך הישראל, כי כל מלאכה שגוי עושה לצורך ישראל היא אסורה. אז לכן לכתחילה מה שאתה תעשה, תכין את השעון כמו שצריך. אתם צריכים אותו לאיזה שעה למחר?
אני צריך מחמש עד שמונה, כי אני בא בחמש להכין סעודה
שלישית. על הצהריים?
כן. אז יוצא כאילו שגם הערב מדליקים אותו, אין שימוש.
אז לא נורא, אז תראה.
אין שימוש.
לא, לא, אז תשמע, אז לפני השקיעה בעשר דקות, השקיעה היום בסביבות 10:50.
כן.
7:30, הנה חסכת לך 2:30, אין שום בעיה. ב7:30 תפעיל את המזגן.
הבנתי.
תראה את הקליפסים שיתחילו מחמש. כן, תעשה כן. אותם שבאמת מחמש עד שמונה, כמו שאמרת.
כן.
והמזגן יעבוד חצי שעה, לא נורא. תרר את המלאכים שנמצאים שם במחסן. באולם.
באולם, כן.
בסדר?
הבנתי.
תעשה כך, הכי טוב, ויצא אל תהי בו. לא כדאי לגוע בשעונים, לכתחילה זה רק במקרה אונס וצורך מצווה או לצורך חולה, אבל לכתחילה לא לעשות, כן? אז תכין מעכשיו את המזגן ב-5-8, אל תפעיל ב-7:30 או לפני קבלת שבת, דקות אחדות לפני כן, נגיד 7:40, תפעיל והוא יכבה ב-8 וידלק למחרת ב-5. שמברך אתכם.
תודה, תודה למשה מרצליה, חזק וברוך לכבוד הרב, באמת צריך להיזהר בעניינים האלה. איתנו מאזין מנהריה, שלום לך נתן.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רוצה לברר עם הרב על שליחי ציבור שרואים טלוויזיה ובעלי קורא בתורה גם. האם יוצאים ידי חובה בתפילה ובקריאה בתורה שלהם?
האמת שיש בזה בעיה, יש עניין של חתחילה ויש עניין של דעבד. יש, הרי המקור נמצא גם בהלכות ימים הנוראים, בהלכות סליחות וגם בהלכות תפילה. יש לנו את ההלכות של שליח ציבור וכולם לקוחים ממסכת תענית, כמו שפסק הרמב״ם מרן השולחן ערוך, את כל התנאים של השליח ציבור. הם תנאים מאוד חמורים ומאוד בהחלט קשים. אבל הטור עצמו נשאל את השאלה מה אנחנו עושים כאשר אין לנו את כל אותם מעלות. למשל, שם צריך שהחזן תהיה לו ידע שוטף בתנך, רגיל לקרוא, קולו ערב, עומד בפרקו, לא יצא לו שם רע בילדותו, כלומר מילדותו היה צדיק, ביתו רקם מעוונות, והרמב״ם מוסיף אשתו, בניו, בנותיו וכל קרוביו אין בהם מישהו שיש בו עוון. ועוד דברים כאלה בדומהם, התמלא זקנו והוא ירא שמיים ומרוצה לרבים. לא כולם כאלה, אומר הטור, אז לפחות נחפש את הכי הכי טוב שבקהל שעונה הכי הרבה על השאלות ששאלנו כרגע והוא בסדר, אותו ניקח. אבל כאשר הוא בעל עבירות, זה באמת שאלה, כי בבעל עבירות מרן הביא את זה בכמה מקומות, גם בשיעורי דעה בהלכות שחיטה לגבי שוחטים ומועלים ולגבי כל כלי הקודש, גם בשולחן ערוך אור החיים לגבי שליח ציבור מה שהסכמנו, או לגבי העשרה למניין, והביא את זה מעניין גם בחושן משפט בהלכות עדות וגם באבן העזר לגבי קידושין. זאת אומרת, בארבע חלקי השולחן ערוך מרן מתייחס לשאלות של אנשים בעלי עבירה להלכה, מי שעובר עבירה מדאורייתא באופן קבוע, ובהחלט טלוויזיה זה עבירה דאורייתא, לא כמו שחושבים שזה דרבנן, כיוון שיש שם פריצות, ופריצות הוא עובר השם הצידנו ואת זרענו על פסוק ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ויש עוד ועוד ועוד דברים של נשמרת מכל דבר רע, ועוד פסוקים בתורה שמזהירים על כל מיני איסורים כאלה, ובנוסף יש גם כאן איסור של שמיעת דברי כפירה, כי בהכרח שם מדברים דברי כפירה ומלגלגים על התורה ועל לומדיה ועל חכמיה, ולא מזכירים אפילו את התורה ואת הקדוש ברוך הוא, בכלל לא מזכירים. ואם מזכירים את השבת, אז זה בהקשר שלא לפגוע ברגשות הדתיים, אבל אין לפגוע בתורה או לפגוע בציווי השם יתברך וכל שאר הדברים הללו. אז אם כן,
הרב, מה אומר לעשות?
בוודאי מי ששומע ורואה טלוויזיה פסול מלהיות שליח ציבור.
אז עדיף להתפלל יחיד במקרה שאני אין לי מה לעשות.
לא, לא אמרתי לך עדיין להתפלל יחיד.
אז מה אומר הרב?
אם אין בית הכנסת אחרת, כן תתפלל שם, אבל תעורר על זה שחייבים למצוא לזה פתרון. כי זה דבר עשו מעיקר ההלכה. כאן זה לא עניין של חומרה, או יש שיטות שונות, יש שיטות אצל הרפורמים. שאלה הטיפשים של מזלזלים בתורה הקדושה, במקום תרייק מצוות שלהם תרייק בעיות. אז הם אומרים תמיד, יש דעות שונות, ויש זה ויש זה. כך היו הקראים, כך היו הרשעים, כך היה דתן ואבירם, ובכל דור ודור שקמו עלינו לחלותנו ולעקור את התורה. צריך למצוא לזה פתרון, ואם אתה נמצא ביישוב מסוים, אפילו תלך רחוק, תלך ברגל, זמן ממושך, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יתקן את המצב, יביא לכך שהמצב הזה ישתנה.
כן, תודה לך נתן מנהריה. בעניין הזה כבוד הרב, בכלל של חזן, האם בקהילות ספרד נהגו למה שקרוי להילחם על העמוד, כפי שאחינו האשכנזים אומרים, נלחמים על העמוד?
יש בדיחה שהרב בבריס כתב, מה אמר עשיו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אמר, למה הוא אמר יקרבו ימי אבל אבי? אלא עשיו היה מקפיד לעמוד ליד העמוד להתפלל. אז הוא אמר, מה אני אעשה? אני אתן ליעקב לגשת לעמוד, ואז אני אתנפל עליו ואגיד לו, הלו, אני הבכור, אני האח גדול, ואני אקה אותו, וכך אני אהרוג אותו, ויהיה לי סיבה טובה להרוג אותו. הוא ראה שניים רבים על העמוד. והאמת, שערי תשובה כתב, גם פתחי תשובה יש, שאם אחד הוא היה צריך להיות, לקנות מפתיר, או לקחת איזה מצווה או קדיש, הוא בא השני וחטף לו, לא יחשוש, תן לו. אמר לו, תן לו שהוא יקרא את הקדיש והוא זה, וכל המצווה שלו עוברת לאבא שלך. אמר לו, למה אתה דואג לאביך המת? אל תדאג, הוא יגיד והמצווה תהיה של אביך. כי שם היו נוהגים שרק אחד אומר קדיש ולא כולם, אז הוא חטף לו את המצווה. אז לכן לעצם העניין, ודאי שאין בזה חיוב, קוראים לזה חיוב, חיוב לומר קדיש. וזה יצא חיוב, מאיפה יצא הסגנון חיוב אצל האשכנזים בעיקר? מפני שאצל האשכנזים לפני דור לא היו כולם אומרים קדיש, אחד בלבד, כמו שאמרתי. אז אותו אחד שהיה עולה חזן, הוא היה אומר את כל הקדישים כולם, והיתר לו, אז הוא מחפש לו מיין אחר, שם אומר לו, לא מצא מיין אחר, לא אומר. גם אצל התימנים היה מנהג כזה, היום התקלקלו, השתנו המנהגים וכולם אומרים קדישים, אז מה נפקא מינה, אין פה שום חיוב? אין שום עניין דווקא להתפלל. יותר מזה, הגאון חידה, אמרתי להם זה השבוע בשיעור, כותב בברכי יוסף, שכל זה נאמר אצל עמי הארץ שלא לומדים תורה, אבל הבן תורה, מי שלומד תורה או מי שמסוגל ללמוד אפילו משנה, הלכה, זוהר או כל דבר אחר, שווה אלף קדישים. הוא אומר, מה לך אצל הפטרות, אפילו הפטרה בנביא, מתקוטטים על ההפטרה. הוא אומר, מה לך אתה שלומד תורה, מה לך אצל הפטרות, קלח אצל הוויות הוויה ורבה. כלומר, לך לדברי הגמרא, תלמד, וזה עילוי נשמת האבא, הרבה יותר מאלף הפטרות. אלה הם דברי הגאון חידה. תודה רבה.
חזק וברוך יישר כוח לכבוד הרב, ואנחנו ב-2:30 בדיוק, חצי, בבקשה, הפסקות לפרסומות, בבקשה.
בכל ישראל יש מורשת אחת. ארגון טהרת הבית בונה, משפץ ומתחזק עשרות מקוואות בקיבוצים, במושבים ובעיירות.
אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים. ואומר מקווה ישראל אדוני, מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.
ממשיכים את המהפכה, טהרת הבית ובונים מקוואות. 02-80-80-80-8.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
טהרת הבית להנצחת בורות, תבילה, חדרי קלה ומקוואות. 02-80-80-88. הרדלס, סנה מהשתייה המרכזי לכל הברזים בבית בתקן ישראלי, זול ובריא מכל פתרון אחר. הרדלס, למתקשרים כעת מחיר מיוחד, תלפנו 1-770-2000. הרדלס, 1-770-2000.
כן, מאזינים יקרים, אלה שהצטרפו אלינו, אתם מאזינים לרשת, מורשת של כל ישראל, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה בשידור ישיר, שידור חי, 025-30-2685, וברשות הרב אנחנו חוזרים לשידור עם יצחק מירושלים, שלום לך יצחק.
שלום וברכה הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי מה שהגמרא זכים קוף א', לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. והפסוק אומר פה שבן אהרון הכהן, מה שהפסוק בהתחלה, ומאיך זה יצא מההתחלה בכלל?
ראיתי שם פרשים עמדו על מה שאתה שואל, ויפה דקדקת. התירוץ היה שהאהרון הכהן, הייתה לו, הזרע שלו בזמנו, לפני העניין של פנחס, רק אלה שהיו נולדים אחר כך מזרע אהרון ומזרע אלעזר, היו נעשים כהנים. אבל אלה שכבר נולדו, לא. זאת אומרת, רק החדשים, הדור הבא, הוא יהיה כהן. הם ימשיכו להיות כהנים. ירשו את הכהנים שלפניהם. פנחס בן אלעזר לא היה כהן, על פי שהוא מזרע הכהונה. וכאן, ברגע שהוא עשה את המעשה הזה, שהציל את עם ישראל, זכה לקבל את הכהונה. אז זה פירוש, זה הפשט של המאמר, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. כי זו הייתה הסיבה. יישר כוח.
עוד שאלה אפשר? שאלה קטנה?
כן, כן.
לגבי יין, או בכלל, שתייה שמגלים אותו בלילה שאין לו כיסוי, האם מאחרי החצות זה בעיה לשתות, או בדיוק יש איזה שעות מסוימות?
יש, תראה, פשט הגמרא, המקור זה במסכת עבודה זרה, משקים מגולים. הגמרא שם התייחסה, אני לא מדבר כעת על בצל מגולה או שום בביצה מגולים, זה דין אחר, יש אומרים שכל הלילה, או עד עלות השחר. אבל אנחנו מדברים כרגע על משקים מגולים. משקים מגולים, הגמרא אמרה, הגמרא שואלת, כמה זמן יהיו מגולים ויהיו אסורים? הגמרא אומרת, זמן קצר מאוד, כדי כמה? כדי שהנחש או הסממית, זה שיש בו את הארס, יבוא מאוזן אחד של הכלי לאוזן השני של הכלי. כלומר, יבוא מצד זה לצד זה, שזה שניות מספר. אז למעשה צריך להיזהר באמת בלילה, לא להשאיר משקה מגולה. אנחנו נוהגים אמנם בדעבד שאם קרה שזה נתגלה למשך חצי שעה או שעה, או זמן קצר נאמר, ופחות או יותר היו נמצאים שם, זה היה על השולחן או במטבח, על השיש או בכל מקום אחר, אנחנו נשמוך על דברי מרן השולחן ערוך שבמקום שלא מצויים נחשים, אז מותר. אבל לא שלכתחילה נעשה כן. זה רק בדעבד או במקום הפסד מרובה, אז נקל בזה, אבל להשתדל להיזהר מאוד כן לחסות את המשקים, בפרט אחרי דברי הגאון מבינה שהביא אותם רב חיים מבלוז'ין, שזה חמור מאוד, ואפילו שאין נחשים, וגם אם לא יימצא נחש, והיום יש נחשים לפעמים, אנחנו רואים שהם נכנסים גם לתוך בתים, זה קורה מדי פעם, אז, אבל בכל זאת אומר הגאון שיש פה את הסוד של הדבר, ואפילו שהפשט איננו, אבל הטעם הסודי שזה השטן, הוא הנחש הקדמוני, הוא בא ושוטה מאותם משקים מגולים, וזה ששוטה אחר כך מאותם משקים באים למחשבות זרות בתוך התפילה, זה הארס שהוא שם בתוך המשקה. אז הנה רואים שיש לכל צד בתורה כמה פנים וכמה ביאורים. אז גם אם הפשט איננו, אין הטעם הפשטי, אבל הטעם הסודי יש, ולכן יש להיזהר לך תחילה. רק בדיעבד, אם זה היה זמן קצר, במקום שאין נחשים, אפשר להקל.
כולי מצוות, תודה רבה.
תודה.
תודה לך, יצחק מירושלים. איתנו מאזינה מתל אביב. שלום לגברת אביבה.
צהריים טובים ושבת
שלום.
אני קצת מתרגשת, ויש לי כמה שאלות לשאול את כבוד הרב. בסידור עבודת השם לפני תפילת מנחה רשום צריך להיזהר שלא לומר בלא חזרה. זה מדובר גם על נשים אם הן רוצות להתפלל?
לא,
שבת בבית?
לא, ההזהרה היא למעשה, יש תשובת הרמב״ם על זה שלא לבטל את חזרת השץ, ויש אומרים שיש על זה חרם. מדובר על 10 אנשים שמתפללים, ויש כאלה שעשו להם נוהג של קבע באופן קבוע, לא לומר חזרה במנחה. עד כדי כך אתה רואה היום גם יש חילול השם נורא והיום בבתי כנסת מסוימים או בשטיבלחים, אתה רואה שהוא מלא השטיבלח בשעת תפילת מנחה, והנה שמסיימים והחזן מחכה שיהיו לו 10, ברחו לו, היו 30-40 איש, פתאום כולם בורחים. זה חילול השם איום ונורא. איפה 90 אמינים, איפה 4 קדושות, איפה 10 קדישים שחייב אדם כל יום, השם ישמור ויציל. אני לא אומר מי שחולה או אנוס או שאנשים שמטופלים בבני משפחה שצריכים זה, אז אלה הם באמת מסכנים. אבל אותם אנשים שיכולים קצת לדחוק את עצמם, ולא מישהו היה משלם להם על זה 100 שקלים, היו יושבים שעתיים שלוש כדי לענות אמינים. אז כל שכן כאן, כשאדם יודע שמתקן בזה. בכל אופן, למי שמתפלל יחיד או לאישה שמתפללת יחידה, זה ודאי שמתפללת יחידה ולא עושה חזרת השץ. לכן אין צורך להתקיד בזה, רק מדובר בציבור שמתפללים בבית הכנסת, הוא הדין מוסף של שבת, אסור לבטל את חזרת השץ, אלא להתפלל לחש ומוסף, וגם מנחה לחש ומוסף כתקנה, כמו שחכמים תקנו לנו. תודה רבה.
תודה, תודה לך אביבה מתל אביב, ואיתנו מאזינה מחיפה, שלום לגברת טליה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול שאלה, אנחנו גרים בבניין שבו יש דירות בכל מיני גדלים. יש דירות מאוד גדולות ויש דירות מאוד קטנות. ויש לנו, זה בניין חדש ויש מעלית, אז רציתי לשאול, על פי מה מתחלק ה...
תשלום ועד הבית.
תשלום ועד הבית, כן.
יופי. תשלום ועד הבית הנהוג הוא... ואני לא טועה, זה גם חוק של אגודה לתרבות הדיור, והחוק אפילו שהוא חוקק על ידי אנשים חילוניים, אבל זה נקרא מנהג המדינה ובהחלט זה תקף, שמחלקים לפי מספר החדרים בדירה, כך מחלקים את ההוצאות. אז איך עושים? ועד בית מסודר ונבון, מה עושה? משקלל כמה ההוצאות לשנה שלמה, או הוצאות ההחזקה, אני מתכוון, שזה כולל חשמל, החזקת מעלית, וזה כולל גם כן הזמנת טכנאים מדי פעם, או כל מיני דברים אחרים שוטפים, וניקיון בכל מה שצריך בבניין, שקלינים את הכל יחד ועושים מאזן בשנה שלמה, מחלקים את זה כעת בין התושבים, ומחלקים את זה לפי מספר החדרים שבבניין, ואז מי שיש לו... 6 חדרים ישלם כמובן סכום יותר גבוה, זה 5 חדרים פחות, 4, עד מי שיש לו חדר אחד ישלם, מי שאין לו אף חדר לא ישלם כלום, אבל זה בהחלט צריך להיות לפי מספר החדרים, לא לפי מספר הנפשות הנמצאות בבניין, אלא לפי מספר החדרים, המטראז' או החדרים שנמצאים בכל דירה ודירה. כך נהוג, כך מקובל לעשות. תודה.
תודה לך. כן, טליה.
אני רציתי לשאול עוד משהו.
באותו עניין. בבקשה.
אנחנו פשוט משלמים כרגע לפי, כל שכן הוא משלם אותו סכום. אז הרב אומר שזה לא תקין לעשות ככה.
לא, זה לא צודק. כדאי לבקש את התקנון מהאגודה לתרבות הדיור, או לא יודע איך קוראים לזה, יש עוד איזה חברה ממשלתית שהיא ממונה מטעם הממשלה, יש להם תקנון. לבקש תקנון מצוי לפי מה משלמים את מיסי ועד הבית.
אבל זה מחייב גם אנשים דתיים ואנשים שאנחנו...
כולם! אין דבר כזה שמישהו יגיד, אני לא מכיר בזה. הוא נכנס לבניין על דעת מנהג העיר, מנהג אותו מקום, מנהג אותה מדינה. זה מחייב ומחייב, וזה מחייב גם בבית דין.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה גם לך.
שבת שלום.
תודה לך טליה וחזק וברוך לרב. איתנו עוד מאזין מחיפה, חיים, שלום לך חיים.
שלום וברכה כבוד הרב.
שבת שלום וחיים טובים.
אמן ואמן. יש לי שאלה לכבוד הרב. אישה שרוצה לקחת על עצמי השלים, שלים ורדידים לצניות.
כן.
מה הרב אומר על זה?
תראה, אני לא יודע, אני לא מבין בלבוש של נשים, זה צריך לשאול את הנשים הצדקניות, הם יחוו דעה. מה שאני כן יודע, מה שבוער בצניעות היום, זה בגדים מרשרשים, שלא יהיו בגדים מרשרשים, בגדים צמודים, שלא יהיו בגדים צמודים, בגדים שהם שקופים, ואפילו בחלקם. לפעמים לובשים בגד שהוא לא שקוף, ועליו בגד שקוף, וחושבים שזה צנוע, וזה לא צנוע, כי רואים את הבגד השני מתחתיו, זה אסור. יש גמרא ביומה שמדברת על כל הנושא הזה, על רגבי הכהן גדול שהיה בבית המקדש, היה לובש, שם מובן רבי נעזר בן חסום, שלא יניחו אחיו הכהנים. גמרא אומרת למה, אבל לא היה נראה, גמרא אומרת זה כמו בקבוק של יין כהה, שרואים מעבר לכהה, פחות או יותר עד איפה נמצא יין. אז כל מה שרואים, בכל זאת רואים מתחת לזה, זה אסור וזה פריצות ממדרגה ראשונה. כנ"ל לגבי בגדים אדומים או צבעוניים שמושכים את העין, אז זה הרבה הרבה יותר חמור, שלא לדבר על הפאות שהשם מרחם. אז לגבי שאל, אני לא יודע, אני לא מבין בזה. יש כאלה שאומרות שזה טוב, יש כאלה אומרות שזה לא כל כך טוב. אם זה לא בולט ולא מושך את העין וזה נעשה בצורה סולידית ותנועה ושקטה, לא הפגנתית, אז יברכו. יברכו.
אז הרב, על שאל זה בדק, זה בגד עליון שהוא טיפה רחב, לא יותר מזה, כי יש הרבה רבנים שאומרים שזה זה להפך, זה פריצות.
לא יודע, למה זה פריצות? שיצעקו על אלה שהולכות צמוד, אלה שהולכות עם עקבים, אלה שמטיילות לנו בשווקים או ברחובות, שיצעקו על זה, למה לא שומעים אותם שם? זה לא כואב? תראה איזה אסונות קורים יום יום, שעה שעה. מה זה, דברים נוראים. ועל זה צריך לעצור את המגפה הזאת. השם ישמור ויציל. תודה רבה לך.
תודה רבה.
כן, תודה רבה חיים, יישר כוח על לעורר את הדברים. הרב, אולי לקראת סיום אנחנו נעשה, יש מקבץ של שאלות שמתקבצים לקראת הצום ושלושת השבועות.
בבקשה.
אבל לפני כן יש לנו מאזין מבני ברק, דניאל, ילד חמוד. שלום לך דניאל.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אמא שלי לוקחת את אחותי לים והיא הולכת עם מטפחת וחלוק וגרביים, אז מותר לה?
מי הולכת עם חלוק? לא הבנתי.
אמא שלי לוקחת את אחותי עינו לים, היא הולכת עם חלוק ומטפחת וגרביים.
אם יש שם גבר, אסור. אם יש שם גבר, כי זה לא עוזר כלום, לא החלוק. אני שאלתי נשים צדקניות, אמרו לי שהחלוק זה שטויות, כיוון שהחלוק נצמד לגוף והוא נשקף מבעד למים, יש בזה פריצות. כל שזה נשקף מבעד למים ונראה, בוודאי שזה פרוץ. בעצם זה להיות נוכח שם, זה מסייע בידי עוברי עבירה שאומרים, הנה גם זאת הולכת לשם. אז לא כדאי. תגיד לה שלא כדאי, בזכות זה יהיה כפרה על כל בני הבית, כי הגמרא, סליחה, מדרש תנחומה אומר, שאישה שמתנהגת בצניעות מכפרת על כל בני ביתה. אז בוודאי שזה לא טוב.
אבל אחותי רוצה ללכת, אבל היא בוכה, וזה הזמן עושה.
בוכה? אין דבר, ותבכה קצת, יהיה לה קצת כפרה, אחר כך מחר היא תשמח מאוד מאוד, יהיה לה הרבה שמחה.
אמן, אמן ואמן, תודה לדניאל.
ילכו למקום שאין גברים, זה, ילכו לבריכה שבאמת שם הכל בסדר. אין בידי את הרשימה, אבל בטח יש בריכות או מקומות של מים, שעשועים של מים, שאין שם חלילה שום דבר של פקפוק של איסור.
אני מניח כבוד הרב שאם הציבור ידע לעמוד על שלו, כמו שיצרו חופים נפרדים, ימצאו גם את הפתרון למצילות.
הלא בזמנו הגאון האדמור מצ'אנז, האדמור מקלויזנבורג עליו השלום, שהקים את קריית צ'אנז בנתניה, הוא, אחת המטרות שלו הייתה להקים חוף נפרד. הוא הקים את החוף הזה לפני 50 שנה, ואז הוא עשה ימים לגברים, ימים לנשים, והביא מצילה אישה. ויש את זה, אני יודע, בכמה מקומות, ושם מקפידים, ויש מקומות שמקפידים, ששום גבר לא ייכנס לכל האזור הזה.
שנהיה ראויים, ובעזרת השם הצניעות היא בחיינו. כבוד הרב, איתנו עוד מאזין, יוסי מבני ברק, שלום לך יוסי.
שלום לך לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ברק. רציתי לשאול, כשמתאחים למשל בחתונה או ברית באולמות, בבריקת האורח, אם צריך לשנות את הנוסח שיברך את השולחן הזה, את בער הבית הזה?
האמת שצריך בדרך כלל, תלוי אם זה בר מצווה, ברית מילה או חתונה. בר מצווה וברית מילה זה בעל השמחה שהוא מממן את זה, אז באמת זה בעל הבית, הוא בעל הסעודה, הוא נקרא בעל הבית כי הוא שכר את האולם לאותו ערב. אין בעיה, אתה לא מברך את בעל האולם אלא את בעל השמחה עצמה. ואילו בחתונה, שזה שני צדדים, ובדרך כלל שני הצדדים משלמים ומממנים את ההוצאות, ואפילו שלא חילקו ביניהם את החתונה חצי חצי, אבל סיכמו לשלם איזה סכום, והסכום הזה גלובלי, כולל גם כן את החתונה, אז באמת זה בעלי הסעודה הזאת, ובעלי השמחה הזאת, ובעלי הבית הזה. אז לכן שם צריך לומר בהחלט בלשון רבים. רק יש שאלה לגבי בני ישיבות, או בחורי ישיבה שאוכלים במסעדה של הישיבה, והם לא משלמים עבור הארוחה. וגם אם משלמים, הרי ההורים משלמים, וזה כולל גם כן את הארוחות, אז הוא צריך לברך את אביו, הוא סמוך על שולחן אביו. אז הוא אומר את בעל הבית ובעלי הסעודה, בעלי הבית ובעלי הסעודה הזאת, או הנה חינמה, זה חוזר גם על התורמים שתרמו לאותה ישיבה, בכלל התרומות זה גם ההחזקה של חדר האוכל. אלא מה, יש אומרים שלא חייב כל יום ביום. כך שמעתי פעם את דעתו של הגאון מרן הרב עובדיה, סובר שלא צריך לומר את זה כל יום, אבל לפחות פעם בחודש, פעם בשבוע או בשבת, לומר את הברכה הזאת כדי להחזיק טובה, אם לראש הישיבה, אם לנדיבים, ואם להורים שמחזיקים אותו שם באותה ישיבה. אז רוצה שבשמחה, תלוי, אם זה שמחה פרטית, כמו אירוסין, שזה בדרך כלל ההוצאות על הצד הקלה, או בר מצווה וברית, אז זה עדיין נשאר בלשון יחיד, אבל בחתונה, חופה, זה לשון רבים.
וגם ממש אגיד בעל הבית הזה, כי הוא לא...
לא, הוא כן נקרא בעל הבית. מי? הסוחר נקרא כעת בעל הבית.
אה, כן.
הסוחר, אין בעיה.
ברור.
אין בעיה.
תודה רבה.
תבורך.
אמן, תודה.
לא, מי שמברך, מתברך.
חזק וברוך לך יוסף מבני ברק.
אשריהם ישראל.
אשריהם ישראל שמהדרים.
הם הכל כמו שצריך.
הרב, בעניין הזה, כשבן אדם נניח נכנס למסעדה, איך הוא ינהג? הוא משלם, אבל האוכל נעשה על ידי בעל
בית. לא, זה מרווחים עליו גם.
אז אין שום צורך לברך את בעל הבית הזה.
שאוכל חינם, אם מישהו הזמין אותו, נאמר מסעדה, הלכו קבוצה של חברים או שני חברים, ואחד משלם על כולם. אז זה ששילם באמת ראוי לברכה. בזה שלא שינם, יברך את בעל הסעודה הזאת. באמת, צריך לברך בעל הסעודה.
נכון.
ומה קורה בבית, למשל, שהוא אוכל אצל חמותו והיא אלמנה, או אצל אמו והיא אלמנה, לא עלינו, אז אומר, בעלת הבית ובעלת הסעודה הזאת. הכל בהתאם לפי הציור של אותו מקרה, איך היה, אז לפי תנאי המקרה, ידקדק לומר את הברכה כמה שיותר בשלמות ובדיוק יותר טוב.
חזק וברוך.
תודה.
תודה לכבוד הרב. אנחנו נמשיך לשאלות המאזינים. אהרון מבני ברק ילד, שלום לך.
שבת שלום.
שבת שלום, חמוד.
יש לי שאלה לגבי... אני עורך אלון בבתי כנסים.
נו, אז דבר חזק. מי שעורך אלון מדבר תקיף.
אני עורך אלון, מחלק אותו בבתי כנסיות. שאלה, אני עושה איזה 4 עמודים, שאלה אם בסוף, בעמוד האחרון נותר לי לכתוב חידות או איזה משהו לילדים שמי שפותר זה מקבל פרס או משהו כזה, מותר?
מצוין, טוב מאוד, הרמב״ם כותב שהרב צריך לחדד את התלמידים, לשאול אותם כל מיני שאלות ואפילו שאלות מטעות כדי שמתוך כך ידקדקו יותר בלימוד וידייקו במה שצריך לדייק. אז ראינו שחידות זה דבר טוב. בוא אני אספר לך סיפור, אתה ילד מאוד חמוד ומזכה את הרבים, אספר לך סיפור קצר, שמעתי אותו מאבי. לרבנו יוסף חיים עליו השלום, בעל הבן איש חי, שחיבר המון ספרים, הוא חיבר גם ספר מיוחד של חידות, חידות בדברי תורה וחידות בדברי עלמא, מחולק שני חלקים. איך הוא חיבר את הספר הזה של חידות? פשוט מאוד, בלילות שבת הוא היה עושה סעודות לכל בני הבית, וגם אורחים שהיו מזדמנים אצלו. היו למעלה מ-30-40 סועדים על השולחן. וכמובן היה מקום נפרד לגברים, מקום נפרד לנשים. היו הולכים המשרתים שהיו שם בבית להביא את האוכל, את הדגים, ואחר כך את הבשר, או את כל מה שצריך. בינתיים זה היה לוקח זמן שלא יהיה ביטול תורה, אפילו לשנייה אחת, האנשים לא יפטפטו. מה היה עושה כדי ליצור מתח שם? היה שואל חידה מפרשת שבוע, או חידה מאיזה סוגיה בגמרא, או מאיזה אגדה שיש בחזל, בעין יעקב וכדומה. ושואל אותם, והיו צריכים לפתור אותה, את החידה הזאת, ועד שהיו פותרים, בינתיים האוכל היה מגיע, ולפעמים גם היה מתקרר האוכל. ועל חשבון זה הוא חיבר אחר כך ספר שלם. אז זה טוב, תעשה חידות, וזה דבר חשוב מאוד, וזה מרבה תורה, מרבה חוכמה.
וזה לא נקרא לתכנן בשבת,
כאילו
ילדים
יראו
איזה,
תכננו,
מה...
מה יתכננו? איזה חידות? מה יש בזה? זה קשור לתורה, או דברים שאין בהם חול. אתה לא שואל אותם שאלות של דברי חול או במתמטיקה או באלגברה או בהנדסה או באנגלית או באני יודע מה. לא, אתה שואל אותם כל מיני שאלות באופן טבעי, גם במספרים, גם כן, זה מותר. זה מחדד את השכל, כי מי שיודע טוב חשבון יכול ללמוד גמרא טוב, יודע לחשב כמה זה קור, כמה זה דינר, כמה זה מנה, כמה זה מאה. מה, בתורה שלנו לא יכול להיות פטי, חייב להיות איש חכם, לדעת, לחשב דברים, לחשבן את האיפקה מסתברה, זה טוב. תעשה את זה ואל תחת.
תודה לך אהרון, ילד חמוד מבני ברק, רב איך שמתפלפלים ילדי ישראל, אשריהם. איתנו מאזינה מהעיר הקודש טבריה, רבקה, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
השבוע נולדה לי נכדה בשעה טובה.
שעה טוב.
וההורים רוצים להתייעץ לך על שם. אם השם עופרי הוא שם טוב.
עופרי?
כן.
לא שמעתי שיש שם כזה, זה בשבילי חדש. כמעט אני צריך לברר שהחיינו. עופרי? לא, יש עופרה אולי. אם כי לא מצינו שקראו עופרה, אבל היום קוראים, יש עופר, אז יש עופרה. עופר איילים, עופר זה אחד מ-70 שמות של הקדוש ברוך הוא, אז יש עופרה, אבל עופרי, מה זה יוד פתאום? בכלל זה של הבנות, היום התחילו להדביק יוד, עשו אותם זכרים. כמו שרה, קוראים לה שרי, ברכה, ברכי, חנה, חני. למה?
למה? אני צריך להתקוד עוד דבר.
היי, בסוף התיבה של שם האישה זו סגולה חשובה מאוד, סגולה לבנים גם. הרב חידה כותב כך. אז שיקראו לה עופרה, אם לא מצאו, אם לא מצאו חן בעינם עופרה, יש שמות אחרים, ברוך השם, התנך, מלא שמות של נשים צדקניות ויוכלו לקרוא לה. אני לא הייתי ממליץ שם שלא ראינו שם כזה, ובפרט שמסיים ביוד, זה שיבוש של שם. זה לא כדאי. לא לך תחילה.
תודה.
תברכו.
שיהיה מזל טוב, תודה לרבקה מטבריה. כבוד הרב, הגיע הזמן אולי לדבר על הימים האלה.
בן, אז נעשה את זה קצר, כמה? שתי דקות?
יש לנו שלוש דקות.
שלוש דקות. אז יש לנו, אנחנו קודם כל אנחנו מקווים שהם יתהפכו לששון ושמחה, כמו שכתוב שם בפסוק. יהיה לבית ישראל לששון ושמחה והאמת והשלום אהבו. אז באמת צום הרביעי הוא צום של 17 בתמוז, יחול ביום שלישי בשבוע הבא עלינו לטובה. צריך לצום בו מעלות השחר עד צאת הכוכבים. עלות השחר זה בסביבות, האמת שיש כמה זמנים בעלות השחר, אבל זה בסביבות נאמר 4:10 כבר צריך להתחיל את התענית. זאת אומרת אפשר לאכול עד 4:10. מי שהלך לישון ביום שני בערב, הלך לישון ורוצה לאכול בלילה, חייב לעשות תנאי, כי אם לא יעשה תנאי הצום חל מרגע שהוא נרדם. אז לכן צריך להיזהר ביום שני בערב שהולכים לישון, על צד שהוא יקום ירצה, יהיה צמא, ירצה לשתות, אז יאמר תנאי בפיו, אני לא מקבל את התענית, רק מעלות השחר. ואז הוא יכול לאכול לשתות חופשי עד עלות השחר, אין שום בעיה. הצום הזה הוא רק לאנשים בריאים, חולים פטורים מהצום הזה, נשים מניקות פטורות, נשים בהיריון, כל הנשים בהיריון פטורות, וייתכן גם שאסור להם לצום, כי הם מביאות את עצמם לידי סכנה, בעיקר שתייה הם חייבות, אלה שחייבים שתייה או אלה שלוקחים אנטיביוטיקה, תיעצו עם הרופאים, חייבים לקחת וישתו כדת וכהלכה, ואם צריך גם לאכול, אז יאכלו גם. אבל לא יאכלו מעדנים, בוודאי לא בשר ודברים שהם בשריים, אלא דברים קלים כמו ביצים, גבינות, מאכלי חלב, מאכלים אחרים בריאים, פירות, ירקות, אפשר לאכול. לגבי צאת הצום, צאת הצום זה בסביבות 8:10, ברוב חלקי הארץ יש מחמירים עד 8:12 דקות, אפשר יהיה לאכול. לכתחילה להתפלל ערבית קודם, ואפשר להתפלל ערבית כבר ב-10:50, כדאי לארגן תפילות ערבית ולא לצער את הציבור. בסיום ערבית יאמרו כי עד שמע בעונתה, ומיד יוכלו לשבור את הצום, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא, העיקר הצום, הרמב״ם אומר, להיכנע ולהכניע את לבבנו, לשוב בתשובה לפני השם יתברך, לאהוב כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומעודי, ולהתפלל שבמהרה ייבנה בית המקדש ותתבצר החומה, והחומה נפרצה ביום הזה ב-10 בטבת, ואילו ירושלים שם מלך בבל מצור על ירושלים בעשרה בטבת. שלוש שנים אחר כך נבקעה החומה, וחמישה דברים רעים הראו את אבותינו בשבע עשר בתמוז. הראשון זה נשברו הלוחות. אז לכן צריך להיזהר, להיזהר בכל דבר שגורם חורבן וגורם צער וגורם חס ושלום לשכינה איזה דבר, ולא לשכוח בחצות היום לעשות ב-20 או ברבע, יותר נכון, רבע לאחת, לשבת על הרצפה במשך כמה דקות, לקרוא את תיקון רחל עם עוד איזה קינה או שתיים. זה חשוב מאוד מאוד בשביל זיקוך נפש האדם, והוא יוכל להבין יותר בלימוד התורה. אז חזקו ואמצו, ויהי רצון הימים האלה יתהפכו עלינו על ישראל לששון ושמחה. תודה רבה לצוות באופן, תודה לכולכם, וחיים טובים ושלום ובשורות טובות.